ולי אותי רגישים למה שמתרחש סביבנו. בעמוד עין זין פסקה כבב, ותזכרו שהדברים האלו נכתבו לפני למעלה מ-100 שנה. זה לא כל כך, כן? כן, אבל שם זה לא אותם עמודים, אבל זה פסקה כבב ואורות התחייה. אורות התחייה זה החלק השני. פסקה כבב. לפני למעלה מ-100 שנה, מה היה פה בארץ ישראל? ארץ ישראל הייתה שוממה. גם מבחינה פיזית, גם מבחינה רוחנית, היו מאוד יהודים. והרב קוק זצ"ל הגיע לארץ ישראל בשנת תרס"ד, 1904. לפני 116 שנה, לפני מלחמת העולם הראשונה, להיות מי קרא לו לארץ ישראל, מה היה התפקיד שלו, הרב קוק? הוא היה רב של יפו. לא, תל אביב לא הייתה. לא הייתה קיימת בכלל, יפו. יפו והמושבות, היו כמה מושבות ראשונות בארץ ישראל. והנה תראו מה שהרב קוק כותב פה בפסקה כבב. אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים בדורנו בכלל, ובארץ ישראל בפרט, הננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו, ויוצא הוא בפנים חדשות, מקוטנות הרבה בחמותן, אבל רעננות מאוד, ועלולות לצמיחה גדולה, מלאה חיים עזיזים ואיכותן. הננו קרואים, כתוב אצלכם, לעולם, כן? הננו קרואים לעולם חדש, מלא זוהר עליון, לתקופה חדשה, שתעלה בחוסנה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. מאמין הוא העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו. אמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז הסוד קיומו, היא סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי. המסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה ואת כל ייחוסי מאורותיה עד דור אחרון, דור צופה לישועה קרובה. אנשים לא ראו כלום. לכאורה לא היה מה לראות לפני למעלה ממאה. אבל הרב ראה בראייה עמוקה. בראייה של הגרעין הצומח כאן. וכל מה שמתרחש היום, הכל כתוב פה בולות, שיתרחש, שזהו המצב ההולך ומתרקם לנגד עינינו. כמובן, כל מה שעליו כותב זה ממסורת התורה והנביאים והחכמים. הנביאים ניבאו שכך יהיה. גם הבעיות הרוחניות, הרב לא מתעלם מהן. לכן הוא אומר, אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכללים בדורנו, בכלל ובאליטיס ובפרט, יש לנו גם בעיות רוחניות. אבל זה לא צריך להפתיע, זה כתוב במקורות שזה יהיה. כי קיבוץ גלויות אחרי 2000 שנות גלות זה לא דבר פשוט. עם ישראל הושפע ב2000 שנות גלות בכל הגלויות. אבל החזיק מעמד בכל זאת, הזרם המרכזי נשאר נאמן, אבל הרבה נפגעו גם כן. וכיוון שישנן בעיות גדולות מבחוץ, יש טרור ערבי, וזה צריך לדעת, הלא הערבים, גם זה כתוב בתורה. מה אמר המלאך להגר שישמעאל יהיה? לפני שהוא נולד עוד. איך? תגידי בכל. כן, אבל מה עוד ביחס לאופי של ישמעאל? פרא אדם, והוא יהיה פרא אדם. יש פה גם דיוק לשוני בעברית נכונה. התואר בא לפני שם העצם. לא אומרים טוב ילד, אלא ילד טוב, נכון? סליחה, העצם, שם העצם בא לפני התואר. ילד טוב, ילד רע, אדם טוב. ומה כתוב? איך יהיה ישמעאל? לא כתוב הוא יהיה אדם פרא. כתוב הוא יהיה פרא אדם. פרא זה שם העצם שלו, זוהי המהות שלו. ויש לנו בעיות איתם עם הטרור, אבל לא רק עם הישמעאלים, אלא הגויים, הרבה גויים. האירופים במיוחד עדיין, הם מקבלים את השקר הערבי שפלסטינה, מה זה פלסטינה? מי המציא את פלסטינה? פלסטינה זה לא, זאת לא מילה ערבית. מאיפה בא השם פלסטינה? מי קרא לארץ ישראל פלסטינה? מה?
ישעיה?
לא. הרומאים. המושג רומאי. יש אומרים שזה בא מהמילה פלישתים. בסדר, אבל זה לא ערבי בכלל. ומה פלסטיני? לא היה דבר כזה, הם המציאו את זה. יש אומה ערבית, זה נכון. אבל אומה פלסטינאית, ושלהם, הם אף פעם לא שולטו בארץ ישראל. לא הייתה אומה פלסטינאית. והם המציאו את זה כאילו שזה שייך להם, אנחנו כובשים פה. טוב, לאט לאט הגויים מכירים. עובדה שעם ישראל התיישב, וזה לקח זמן עד שאומות העולם הכירו בזכות שלנו בכלל לארץ ישראל בהחלטות האום, והיינו צריכים להילחם כדי לשלוט פה, לשלוט במערבה של ארץ ישראל. אבל גם הנה אנחנו כבר 52 שנה, 53 שנים אחרי מלחמת ששת הימים. וגם זה הלך בקשיים, שיהיו פה ביהודה ושומרון למעלה מ-500,000 יהודים, והעולם צעק מיד נגדנו, שזה לא חוקי להתיישב בארץ כבושה, כאילו כבשנו ארץ של מישהו אחר. לא היה פה שלטון, חוסיין שלט פה, הסבא של עבדאללה של עכשיו, ואבא שלו, שגם שמו היה עבדאללה, שלט פה, ואף אחד לא הכיר בשלטון של ערבים פה בארץ ישראל. כשאנחנו שחררנו את ארץ ישראל, זה לא היה שחרור ממדינה מוכרת, היא לא הייתה מוכרת. אבל העולם התנגד לכך, והנה אנחנו יושבים פה, עובדה. לא רק יושבים, כמובן איפה שיהודים יושבים, ישנה התפתחות גדולה, תמידית. אני זוכר כשלמדתי בישיבה, במקדעה בירושלים, הישיבה הייתה איפה שהיום בית הרב, למעלה מכיכר ציון בירושלים, וחבר הפוך, אתם בוודאי מכירו. אז ביום שישי אחרי הצהריים הייתי יורד לרחוב יפו, לא היו מכוניות, כמעט ולא היו מכוניות. לא היו מכוניות, מי היה לו מכונית? היום לכולם, אפילו לערבים, מלא מכוניות. התפתחות, וגם כשאנחנו באנו לחברון לפני 52 שנה, הכביש מירושלים לחברון היה כביש צר עם מסלול אחד. מסלול אחד, לא שני מסלולים, מסלול אחד לכיוון ירושלים ומסלול אחד לכיוון חברון, היה רק מסלול אחד. ואם באה מכונית ממול, אחד מהמכוניות, הייתה צריכה לרדת מהכביש לצד. ולא היו, אנחנו נסענו אז באוטובוסים ערביים ובמוניות ערביות, והם נסעו אצלנו. עד מלחמת יום הכיפורים, הם סמכו שאנחנו פה. כלומר, הערבי הפשוט, כי אנחנו קנינו בשוק הערבי, הם עבדו אצלנו לא מעטים כמו היום הרבה, כי הם חיו כעבדים אצל הערבים. ברוך השם, היום כל האזורים האלו מפותחים עם כבישים, לא רק בתים ויישובים ומוסדות חינוך, שלא היה כלום, גם פה לא היה כלום. כבישים ותעשייה, גם בשביל הערבים, מלא מכוניות ערביות ועבודה יש להם, והארץ נבנית. נכון, יש בעיות גם בתחומים האלה, זה לא פשוט, אבל גם מבחינה כלכלית, מדינת ישראל תופסת מקום בעולם, מקום מדהים למדינה שהיא רק בת 72 שנה, ומדינות אחרות שהן בנות מאות ואלפי שנים, ואנחנו בהרבה תחומים במעמד שווה להם או עולה עליהם בתחומים שונים. זה הכל מעשי השם ומסירות של יהודים ויוזמה של יהודים וכישרון יהודי שהגויים בעל כורחם מכירים בכך בכל התחומים. פעליו כתב על זה כבר אז לפני 100 שנה. ואת המילים האלו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. ואנחנו עולים על מה שהיה גם יהודים מהדור הקודם כבר העידו שעוד לא הייתה תקופה כזאת בכל שנות הגלות באירופה שהיה כל כך הרבה לימוד תורה והרבה ישיבות כמו שיש היום, הרבה מוסדות חינוך גם לבנים וגם לבנות, הכל הולך ומתעצם. אבל יש הרבה דברים שעדיין דורשים תיקון. כלומר, יש לכם מה לעשות עוד פה במדינה ולדורות הבאים. אבל אנחנו קרובים לגאולה. זה עונה, אבל מי שאלה? איך קוראים לך?
ראשית.
ראשית. כן, אנחנו כבר באחרית, בראשית, אבל טוב ששאלת. גם אנחנו לא ערים לכך שצריך לדבר על הדברים האלה מחדש. אנחנו מניחים שאתן יודעות את כל זה, שאתן ערות למה שנעשה פה. תשאלו את ההורים, את הסבים, סבתות שלכם, למה שנעשה בזה, וכל זה תקופה קצרה אחרי השואה, אחרי הנפילה הנוראית שרצו להשמיד את המזה, והשמידו חלק רציני. המדינה קמה 3 שנים אחרי השואה, 3 שנים אחרי השואה, יהודים כבר נלחמו נגד אלו שרצו להשמידנו, והצליחו בעזרת השם, ניצחו במלחמות האלו. שלא היו מלחמות האלו, לא היו בלי ייסורים, היו ייסורים. אבל התגברנו, זה לא הולך בלי ייסורים. בעזרת השם אנחנו מתפללים ומצפים שהתהליכים יתקדמו בלי ייסורים, נכון? אנחנו לא רוצים ייסורים, מבקשים שנוכל להתקדם ולבנות בלי הקשיים, אבל אנחנו מוכנים לקשיים האלה. כלומר, זה לא במלחמת יום הכיפורים, שהייתה מלחמה קשה מאוד, שתוך שבועיים נהרגו למעלה מ-2,500 חיילים. אז הרבה נפצעו, וגם אז ברוך השם ניצחנו בסוף, התגברנו. ואז בליל שבת אחד, שהייתי יחד עם התלמידים שלנו מול תעלת סואץ, מול הארמיה השנייה המצרית, ובחפיבה של טנקים על גדות התעלה, כשהמצרים הם בצד השני של התעלה. והמח"ט, מפקד החטיבה, ביקש, המצב היה קשה, ידעו שנפלו הרבה, לא ידענו עדיין מי נפל ומי לא נפל. המח"ט ביקש לשמוע דברים, ובתפילה בליל שבת, ש... שאחרי התפילה אספו את כל החיילים, והמח"ט ביקש שאני אדבר, זה כבר לפני, זה היה בתפשין למדלת, זה 46 שנים, לפני 46 שנים. ואז המח"ט דיבר מקודם, אולי נתחיל את הסיפור קצת מקודם, הגעתי לשם בשבת, והקימו מהר אוהל לשמש לבית כנסת, ובאוגדה הזאת, זאת הייתה אוגדה ותיקה, וכמעט כל החיילים והקצינים היו בני 35 עד 45, ורק היו כ-20 בחורי ישיבות הסדר, שהם היו בני 19-20, וניגשנו לתפילה, לקבלת שבת, ואחד מהתלמידים שלנו אז, שהוא היום ראש כולל בירושלים, שמו עליו יוסי כרמל, ביקש שאדבר בתפילה בין קבלת שבת ומעריב, כמו שנהגנו פה במערה. וכשתנתי לדבר, בתפילה היו 50 חיילים מתוך איזה 400 שהיו שם מרוכזים עם הטנקים. היו 20 בחורים האלה, והצטרפו גם מהחיילים הוותיקים. ושעוד לא התחלתי לדבר, קמתי לדבר, מישהו טפח לי על השכם, על הכתף, הסתובבתי, והיה סרן קצין בחטיבה, בלי כיפה, והוא אומר לי, אתה לא תדבר פה. ואני נדהמתי, לא הבנתי, אבל מיד הוא הסביר, שלא היה לי זמן אפילו לחשוב, הוא מיד אמר, אתה לא תדבר רק לפני הדתיים. כולנו רוצים לשמוע. ולכן הוא אמר, תגמרו את התפילה, נאסוף את כולם, כל החיילים, ונשמע מה שיש לך לומר. והבנתי את זה, הם היו כולם אחרי 16 ימים של לחימה של יום ולילה. והיו הרבה נופלים. הם היו בלתי מגולחים, רוב רובם לא היו דתיים. ואז קמה מח"ט קודם וביקש לדבר לפני שאני אדבר. המח"ט היה יותר מבוגם ממני, ולפני 46 שנים זה היה, אז קודם כל הוא פתח בדיבור על חיילי ישיבות ההסדר ואמר לו, אנחנו לא ידענו, הוא אמר, מה זה בחורי ישיבה. לא הכרנו אותם, אבל במלחמה הזאת, הוא אמר, הכרנו אותם. הכרנו את מסירות הנפש שלהם, את הגבורה, את האהבה שלהם לכולם. ואמר, והנה יש לנו רב אחד שלהם, ואנחנו רוצים לשמוע ממנו. ואז הוא פנה אליי ואמר, יש לנו הרבה קושיות. אנחנו לא מבינים מה קורה. מה רוצה אלוהים מאיתנו. וכמה זמן נצטרך עוד להילחם? וכמה זמן נצטרך עוד לסבול ייסורים? ועוד שאלות כאלה. כלומר, אנחנו לא יודעים את התשובות, אבל אתה רב. אתה בטח יודע את כל התשובות. זאת אומרת, עכשיו תקום ותסביר לנו. זו הייתה משימה בלתי אפשרית. פתחתי ואמרתי, אני רק אגיד לכם קצת ממה שאמרתי. אמרתי, המפקד אמרת שלא הכרתם בחורי ישיבה. אתם כנראה גם לא הכרתם רבנים. אתם חושבים שלרבנים יש תשובות לכל, והכל הם יודעים? גם רבנים לא יודעים את הכל. אבל יש דברים שאנחנו יודעים, ואני בטוח שגם אתם יודעים. אמרתי, ברוך השם שיש לנו מדינה. וברוך השם שיש לנו צבא. ושאנחנו יכולים להגן על עצמנו, ושאנחנו לא תלויים בגויים, לא תלויים באחרים שיגנו עלינו. וכולנו יודעים שהנאמנות למדינה ולצבא, הנאמנות הזאת איננה תלויה בתנאים. היא נאמנות בלתי מותנית. אינני יודע כמה זמן נצטרך עוד להילחם. אבל אני יודע שכמה שיהיה צורך, נילחם. ואני בטוח שגם אתם מרגישים כך, כולכם. ואני בטוח בעוד דבר, שאני בטוח שאנחנו גם מנצח. בסוף, לזאת השם. ולכן, ככה אנחנו ניגשים לחיים שלנו פה. ועוד, זה סבתי דברים. זה היה לפני 46 שנים, כשהיו מעט בני ישיבה בהסדר. היו רק 5 ישיבות הסדר. אנחנו היינו הישיבה הרביעית. ואז התחילו להעריך מה התורה עושה. מאיפה צמחו הבחורים? היום יש רבבות בני ישיבה ותלמידי חכמים במסגרות השונות של צה"ל. וגם הציבור הכללי מכיר. המפקדים בצהל ודאי מכירים. נכון, יש גם מהשמאל בצבא, לא כולם מכירים, אבל זה לוקח זמן. אבל אנחנו מתקדמים ומתעצמים, והכביש הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, והאמירה של הקדוש ברוך הוא, היא גזירה, היא נתינת כוח. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך, הוא נתן לאברהם אבינו ולבניו אחריו, לעם ישראל, את הכוח ללכת. להתקדם. וגם אם נופלים, לקום ולהמשיך ללכת. וזה מה שאנחנו עושים. ואשרינו שאנחנו זוכים להיות שותפים לכל התהליכים. ואם זה עוזר לכם להרגיש ככה, אז היה כדאי לקיים את השיחה הזאת. טוב, אנחנו צריכים לסיים.
תודה.